אוקיי, אז אמרנו שמאסטר קמלה שילה, עכשיו הוא, זה החלק שאולי יותר ידוע ביצירה שלו. כי היצירה שלו נקראת שלבי המדיטציה, ויש לו שלוש יצירות עם השם שלבי המדיטציה, והן שונות זו מזו, הן משלימות זו את זו. זה הספר בין השלושה, זה הראשון. הוא נקרא הראשון, למה אני לא יודעת. אז אנחנו מתקרבים לאמצע הספר. באופן כללי, למה הוא קרא לספר שלבי המדיטציה, בהבנה קרמה, זה היה שלבים של מדיטציה, החל מאדם שמחליט לעלות על דרך, וחלה בהערה שלו. אז הוא מדבר על השלבים שאדם הזה עובר. וחלק מהשלבים האלה, זה השלבים בפיתוח של מדיטציית ריכוז. אבל רוב הספר לא עוסק בפיתוח של מדיטציית ריכוז. זה רק עכשיו, יש לנו 2-3 מקראות קצרות שעוסקות בפיתוח של מדיטציית ריכוז. כשאחת כבר הייתה לנו בשיעור שעבר, מה שעשינו היום את החזרה הקצרה, שדיברה על הצורך במדיטציית ריכוז, ועכשיו במקראה הזאת ובמקראה הבאה, הוא מתחיל לדבר על עצם שלבי המדיטציה, שאלה יהיו 9 השלבים שאתם מכירים עוד מקורס ACI-3, אנחנו נלך לפבונקה רימפוצ'ה המעולל, ואנחנו נשתמש בתיאור שלו של 9 השלבים, ואיך עוברים מאחד לשני, ומה מבדיל אחד מהשני, ואיזה הרגשות מתלוות לשלבים השונים, ואיזה כוחות פועלים בתוך כל אחד מהם. אז זה אולי פירוט שלא היה לכם אז, היה לכם פירוט יותר גס. ובפעמים הבאות, בשני השיעורים הבאים שנותרו לנו, אנחנו נעבור לאספקטים נוספים שעליהם אנחנו לא למדנו. למשל, איך זה מרגיש בשינה? איך קורה השינה? המעבר עצמו בין 9 השלבים והשמתה עצמה, ואיך זה עובר אחר כך לתובנה. וגם הקורס הבא של שלבי המדיטציה יעסוק בתובנה כולו. אז היום אנחנו עוסקים בזמן שיש לנו במהלך שעה, אני מקווה, בכל שלבי המדיטציה. נתחיל מפבונקה רימפוצ'ה, והוא מדבר על השלבים, על המדיטציה, על התרגול המדיטטיבי. הוא מתחיל את הפרק שלו, זה ביום ה-21 בספר. הספר מסודר לפי ימים, זה ביום מספר 21, לקראת סוף הספר כבר. אז הוא מתחיל בזה שאתה, הוא פונה אל קורא הספר, אל המתרגל. בעצם הוא לא כתב ספר, בעצם הוא נתן הרצאות בפני קהל גדול, ואחר כך התלמיד שלו היקר, טריג'אנג רימפוצ'ה, שסיכם את ההרצאות האלה. מאוד מאוד יפה. אז הוא פונה לקהל שלו, והוא אומר, אתם בקהל, אתה בקהל שיושב בקהל, אתה לא אמור להיות מתרגל מדיטציה, שלא מתמצא בפרטים של מדיטציה. הוא אומר, אתה אמור לדעת מה אתה אמור לעשות. אתה צריך ללמוד על מדיטציה. מה אתה אמור לעשות? הוא פונה לקהל שלו, אתם צריכים להשיג מדיטציה שיש בה בהירות של האובייקט, ויש בה תודעה שהיא רעננה וצלולה, ושיש לכם את היכולת להדק את האחיזה שלכם באובייקט כראוי כשצריך. וצריך שיהיה לכם היכולת, אומר, אלה דברים שאתם כבר מכירים, שיהיה לכם היכולת לקשור את המיינד שלכם לאובייקט, אתם זוכרים את המשל עם הפיל שקושרים אותו לעמוד כדי לאלף אותו, אתם רוצים לאלף את המיינד שלכם על ידי שאתם קושרים אותו אל העמוד שזה האובייקט שלכם. והוא מתאר את זה בצורה מאוד חיה, זה כמעט תחושה פיזית, איך אתם קשורים לאובייקט שלכם. ואז ברגע שאתם על האובייקט שלכם, אז אתם צריכים להיות מסוגלים להבחין מתי מתגנבים האויבים האלה של קהות או של עירות יתר או של אי שקט. לא רק מתי הם קורים, אלא מתי הם עומדים לקרות. אתם צריכים להיות מודדים כל כך מיומנים, שאפילו כשיש סימנים קלים ביותר שאתם עומדים להיות אולי קצת מוסכים או קצת קהים או קצת מאורפלים, אתם אמורים לתפוס את זה כבר אז ולא לתת לזה להתפתח. ובסופו של דבר להתגבר על האויבים האלה, הבעיות האלה של מדיטציה, של קהות ושל עירות יתר, ולהגיע למדיטציה מאוזנת, מדיטציה שנקראת בסנסקריט אקקרה, זאת אומרת שיש מיינד שהוא חד נקודתי, מיינד שיש לו אובייקט אחד, ואין עוד דברים שמושכים אותו לשום כיוון. הוא רק עם האובייקט שלו. כמה זמן שהוא רוצה, בלי שום הגבלה, ובשליטה מלאה במיינד שלכם. אז זה מיינד מאוד מדהים, שאנחנו שואפים לפתח, ועם האובייקט שלכם זה הלמה, או הבודה, או החמלה, או מה שזה האובייקט שלכם, אתם רוצים להיות מסוגלים להישאר איתו, בלי לסתות ימינה ושמאלה, ואם זה הריקות, בוודאי, אתם רוצים להיות מסוגלים להישאר שם. לא רק להישאר על האובייקט, אלא להישאר עם מיינד שהוא מאוד רענן ומאוד חד, מלא חיים, עוצמתי מאוד, ועם תחושה עמוקה של הנאה ושל עונג מדיטטיבי, כמו להיות שקועים באיזה קטע מוזיקלי שאתם אוהבים, או סרט שאתם אוהבים וכך הלאה. אז זו צריכה להיות חוויה מאוד עוצמתית, מאוד נעימה, מלאת חיים, ואתם בשליטה. זה מיינד שאנחנו בדרך כלל לא מכירים. אנחנו יכולים לחלום על מיינד כזה. אתם כל כך ממוקדים שגם מתגנים על ידכם, או אמבולנס צופר על ידכם וכך הלאה, אתם לא מופרעים. אתם, יש לכם רק אובייקט אחד. רק אובייקט אחד. שליטה מוחלטת במיינד. אתם יכולים להתנתק מהחושים כרצונכם, או להתחבר אליהם כרצונכם. מצב שבו הקהות או האי שקט בכלל לא עולים, וזה אומר למצוא את האיזון בין מדיטציה שבה אין מספיק מאמץ, אין מספיק אנרגיה, ולכן היא גולשת לקהות, ירפול, במצבים גסים זה גם ישנוניות, ובין המצב השני שבו אתם דוחפים כל כך חזק, מתאמצים כל כך חזק במדיטציה, שזה גורם לכם למתח ולאי שקט. צריכים למצוא בדיוק בדיוק את האיזון. במקום חד מאוד דיברנו על נער, העוצמה של המדיטציה. אנחנו עכשיו נלך לפבונקה רימפוצ'ה, ופבונקה רימפוצ'ה בעקבות ג'צון קאפה, מדבר על 9 שלבים שמוכרים לכם בשמות שלהם, אבל אנחנו נפרט טיפה יותר. אז אנחנו נדבר על השלבים עצמם ועל ההבדלים בין רמה לרמה ועל התחושה שמלווה כל רמה, וזה נותן לכם אינדיקציות איפה אתם נמצאים במדיטציה שלכם. אז זה מידע מאוד מועיל, כי אתם יודעים איפה אתם נמצאים, ו אנחנו גם נלווה את התיאורים, והם יהיו קצרים, כי אנחנו רוצים לחסות את כל זה בזמן קצר. ואתם גם יודעים איזה מין מודעויות, איזה סוג מודעות מנטלית אתם צריכים להפעיל בכל מצב, או כדי לעבור ממצב למצב. אז יכול להיות, תלוי באיזה מקום המדיטציה שלכם, יכול להיות שבשביל רובכם זה כרגע ידע תיאורטי, אבל יום אחד תזדקקו לו, אז תרשמו יפה, אוקיי? ואני גם אשתדל לעשות לכם דף תשובות טוב. נסכם. הרמה הראשונה זה הרמה, ואני לא אכתוב לכם את השמות בטיבטית, כי זה כבר יש לכם בקורס ACI3. אז הרמה הראשונה זה הרמה של למקם את התודעה, לשים את התודעה, לשים את התודעה לאובייקט. אז אתם מחליטים עכשיו לתרגל מדיטציה, ולמה נתן לכם אובייקט, למשל נר, או למשל את הדמות של הבודה, או מה שקיבלתם מהלמה. ועכשיו אתם מחליטים לשבת ולפתח ריכוז על האובייקט הזה. אז קודם אתם שומעים הנחיות מהלמה. קודם אתם מקבלים לימוד על המדיטציה, כמו שלמשל אתם מקבלים עכשיו. אוקיי? או קיבלתם בעבר. אז בעקבות הלימוד ששמעתם, אתם מתיישבים ומנסים להתמקד באובייקט שלכם, ואם אתם ממש מתחילים ועוד לא עשיתם שום מדיטציה, הסיכוי הוא שתתיישבו וזה לא ילך כל כך טוב. זה הסיכוי. יש יוצאי דופן לזה, אבל מעט. אז מודד מתחיל, מנסה לשים את התודעה על האובייקט, ודי מהר דעתו מוסחת באות מחשבות, כי המיין שלו הוא פיל פרוע, והוא לא יודע את זה עד שהוא מנסה לעשות מדיטציה. אולי הוא גמר דוקטורט איפשהו, אבל עד שהוא מנסה לעשות מדיטציה, הוא לא יודע כמה המיין שלו לא בשליטתו. אז בשלב מספר אחד, אנחנו רק יכולים להחזיק את המיינד על האובייקט לרגעים קצרים מאוד. אז זה דבר אחד שמאפיין את המצב הזה. דבר נוסף שמאפיין את המצב הזה, זה עד כמה קל להשיח את דעתנו. מאוד קל להשיח את דעתנו במצב הזה. ומאחר שישבנו לעשות מדיטציה, אחרי שקודם לא עשינו שום תרגול, אז עכשיו אנחנו מתחילים לשים לב. עכשיו אנחנו פתאום רואים שיש המון מחשבות במיינד שלנו, שאולי לא ידענו בכלל שהמיינד מתרוצץ לכל מקום. אז המודעות המנטלית שעוזרת לנו עכשיו להתקדם, זה א', אנחנו שמים לב. פתאום מתחילים להבחין בכל המחשבות שמתרוצצות במיינד, ואנחנו מתחילים להתבונן מה קורה במיינד. אז אנחנו מתחילים להתבונן ולשים לב מה קורה במיינד. כתוצאה מזה, אנחנו לפעמים מוצפים בתחושה שעכשיו יש לנו עוד יותר מחשבות משוטטות משהיו לנו קודם. מחשבות משוטטות זה כאלה שהן לא רצוניות, שהן עושות בתודעה שלי מה שהן רוצות ולא אני מכוונת אותן. הן באות בעצמה. לזה אני קוראת משוטטות. אז לפעמים יש תחושה שיש יותר ממה שהיו קודם. אבל זה לא שיש יותר ממה שהיו קודם, כל הזמן היו, אבל קודם לא הסתכלתי. לא שמתי לב. עכשיו אני מסתכלת ורואה. אז זאת התחושה שמלווה את המצב הזה, התחושה הזאת, וואו, מה קורה שם? איזה בלגן. אבל אני עושה מאמץ ואני מתבוננת, ולאט לאט, לאט לאט, טיפ טיפה, הן מתחילות להתרסן, המחשבות המשוטטות, ואומרים שיש כמה תיאורים, מתי אנחנו עוברים לשלב הבא. תיאור אחד זה כשאתם יכולים להישאר עם 21 נשימות בלי להתבלבל. אז זה הישג לא קטן במדיטציה. לא קטן בכלל. גם 10 זה הישג. אז אל תשפטו את עצמכם, אוקיי? אם אתם מגיעים ל-10 זה הישג. אם אתם מגיעים ל-21, זה ממש הישג. אתם מתקדמים. וזה יכול לקחת, תלוי באורח החיים שלכם, תלוי כמה דברים מעסיקים אתכם, זה יכול לקחת זמן. לעבור מאחד לשתיים יכול לקחת זמן. אוקיי? וזה לא קורה בלי תרגול. אז לפעמים אומרים במקום 21 נשימות, הם אומרים לעשות מעלה של אום מני פדמה הום. אוקיי? מעלה, 108 חרוזים, כל אחד סופר. אום מני פדמה הום, אום מני פדמה הום. אם אתם יכולים לעשות מעלה שלמה בלי לבלבל, אתם עוברים לשלב 2. שלב 2 נקרא לשים באופן רציף, ככה קראנו לו, מישהו זוכר איך קראנו לזה בקורס 3? לשים באופן רצוף, מצוין. לשים באופן רצוף.
תודעה לאובייקט עם רציפות מסוימת.
יפה מאוד. קיבוע תודעה לאובייקט עם רציפות מסוימת, עם מידה מסוימת. אז עכשיו אתם יכולים לקבע במידה מסוימת. אתם מסוגלים כבר יותר להשתהות על האובייקט בלי שהמחשבות חוטפות את המים, והמחשבות המשוטטות שכל הזמן חוטפות את המים שלי, מדי פעם נרגעות לקצת זמן. מדי פעם אני יכולה להישאר עם האובייקט בלי שהן חוטפות אותי. זה מאפיין את המצב הזה. זה הן כאילו נחות קצת. לפני שהן מתקיפות שוב, הן מדי פעם נחות. אז זאת הרגשה שמלווה. הן קצת נחות, ונותנות לי רגע הפוגה שאני אוכל להתמקד באובייקט. את זה אנחנו משיגים על ידי הכוח של ההתבוננות. מזה שניסינו ותרגלנו במצב הראשון, ושמנו לב כשהמיין שלנו נחטף, וניסינו להחזיר שוב ושוב, אז זה כוח של ההתבוננות, אז אנחנו משתפרים קצת ועוברים לשלב השני, וקיאבג'י רימפוצ'י, מי זה קיאבג'י רימפוצ'י? קיאבג'י מה זה? קיאבג'י זה המגן, אדוננו המגן. אז כשאומרים קיאבג'י רימפוצ'י, מי כותב את זה? כן, אז טריג'אן רימפוצ'י אומר על הלמה שלו קיאבג'י רימפוצ'י. אבל זה לא שם ספציפי של למה, אוקיי? הלמה המגיני, הוא אמר שבשלב הראשון ובשלב השני, הכהות והאי שקט קוראים הרבה, מתרחשים הרבה, בעוד שהאיכות של היציבות כמעט שלא קיימת. כמעט שאין תחושה של יציבות על האובייקט. יציבות, זאת אומרת, התייצבות על האובייקט. אנחנו נדבר על זה יותר בשיעור הבא. אני אגיד פה בקיצור, אבל נדבר על זה יותר בשיעור הבא. יש ארבע צורות של יישום מנטלי. יש מה שנקרא אילה צ'פה, אמרו אילה צ'פה. אז יי זה מיינד, זה אחת המילים למיינד, ואילה צ'פה זה לשים את המיינד, לשים את התודעה. זה אחד מהגורמים המנטליים שנמצאים במצבור הרביעי, שמפורטים באבידם הקושה ובמקומות אחרים. שם מצוינים גם דרמפה, גם ששים, וגם הנגעים למיניהם, וזה אחד מהם, זה לא נגע. אילה צ'פה זה היכולת לשים את המיינד על משהו. זה אחד מהגורמים המנטליים שיש לנו, אחת היכולות המנטליות שיש לנו. עכשיו יש ארבעה סוגים של אילה צ'פה, שנדבר עליהם בפעם הבאה, לא נפרט עכשיו. אחד מהם משתתף בשני השלבים הראשונים, והוא נתרגם את זה לעברית. אם אמרנו אילה צ'פה זה לשים את המיינד, לשים את המודעות, לשים את המודעות על משהו, אז כאן זה לשים אותה בכוח. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפעיל מידה רבה של כוח כדי להביא את עצמנו אל האובייקט, כי עדיין המיינד שלנו פרוע מאוד. אז זו הצורה שדורשת הרבה כוח. ובשני השלבים האלה, הראשון והשני של המדיטציה, התקופות של הסחת דעת הן יותר ארוכות מאשר התקופות שבהן אנחנו נמצאים על האובייקט. יותר זמן אנחנו לא על האובייקט מאשר על האובייקט. זה היה אחד ושתיים. אנחנו מגיעים לשלוש. שלוש זה התלעת הפערים. זאת אומרת, עכשיו יש לנו פערים, יש תקופות שאנחנו על האובייקט, וביניהם יש פערים שפה קורה בלגן. אז עכשיו אנחנו מטליעים את הפערים, מצמצמים את הפערים. אז זה שלב שלוש. והוא משווה את זה כמו לשים טלאי על חור בבגד. אז פה אנחנו כבר יותר מורגלים בלהחזיר את המים. עדיין אין לנו מספיק שליטה על כל הסחות דעת וכל המחשבות, אבל אנחנו כבר התרגלנו יותר לחזור. למשל, אם השתמשנו באנטידוט שפיתחתם במדיטציה עכשיו, אתם בורחים, אתם נזכרים באנטידוט שלכם, חוזרים. ובשלב שלוש, הזמן הזה של הבלגן מתחיל להתקצר, והוא יחסית יותר קצר לעומת השלבים הקודמים. זה אולי ייראה ככה. זאת רמה שלוש. התחושה שמתלווה שהפערים מתחילים להצטמצם. אז אתם מתחילים להשיג טיפה שליטה. יש יותר תחושה של שליטה במים. ברמה הרביעית של מדיטציה, עכשיו כבר אין פערים. זה רמה מדהימה, אם הגעתם, זה כבר מיינד מאוד עוצמתי. זה רמה שבה אתם מסוגלים להישאר על האובייקט כל הזמן, לכל משך המדיטציה. אם אתם עם מדיטציה רבע שעה, רבע שעה אתם על האובייקט, ולא עם המחשבות המשוטטות. אם זה חצי שעה, חצי שעה. זה מיינד מאוד עוצמתי. כבר השגתם מידה רבה של שליטה במיינד. למעשה אפשר להגיד שפה מתחילה המדיטציה. לפני זה, זה היה ניסיונות לתפוס מומנטום. עכשיו מתחילה המדיטציה. החל מרמה 4, כבר אנחנו לא יכולים לאבד את האובייקט. אוקיי? איבדנו את היכולת לאבד את האובייקט. למה הכוונה? אז אם בשלוש הרמות הקודמות היו מצבים שבהם בכלל שכחנו את האובייקט, ואז פתאום מתעוררים איפה אני ואיפה המדיטציה, איפה האובייקט, בשלב הזה זה כבר לא קורה. אתם כל הזמן עם האובייקט. זה כאילו קפיצת מדרגה כשהגעתם לארבע. עדיין יש את האי שקט ואת הקהות. עדיין המיינד הוא לא כזה חד כמו שאנחנו רוצים להשיג. יש עדיין אי שקט, יש קהות, אבל הם לא מפריעים לנו להישאר על האובייקט. הם מנגנים ברקע. הם מנגנים ברקע, עדיין שומעים אותם, עדיין המיינד לא יציב ורגוע וצלול, אבל הם ברקע, הם כבר לא תופסים את כל הבמה. אז יכול להיות שאתם יושבים במדיטציה ואתם נזכרים בארוחת הצהריים שמחכה לכם וכך הלאה, אבל זה לא יגרום לכם לאבד את האובייקט. אתם זוכרים את האוכל, אבל גם עם האובייקט, בו זמנית. זה עוד לא מיינד חד נקודתי, אבל זה כבר הישג מאוד גדול. עכשיו אתם רק מתחילים להבחין באי שקט ובקהות. קודם, לפני זה מה שקרה זה היה אני על האובייקט או לא על האובייקט? עם האובייקט או לא עם האובייקט? עכשיו אתם כבר עם האובייקט, אז המאמץ הזה, כל פעם לחזור אל האובייקט, אתם כבר לא צריכים אותו, אתם כבר על האובייקט. אבל עכשיו אתם מתחילים להבחין על האיכות של השהייה עם האובייקט. מה האיכות של השהייה הזאת? מה קורה ברקע? איזה מין רעש רקע יש לי? האם אני יותר נוטה לקהות ולעמימות, או יותר נוטה לאי שקט, ודברים מנגנים ארוחת צהריים ותוכניות ודברים. אז עכשיו אנחנו מתחילים ליישם אנטידוטים למכשולים הגדולים האלה של מדיטציה, של הקהות ושל האי שקט. שברמות הקודמות עוד לא היה בכלל מה ליישם אותם, כי אנחנו עוד לא היינו על האובייקט. המלחמה הייתה להישאר על האובייקט. עכשיו מאבק הוא אחר. יותר עדין ויותר ממושך אולי. אז בשלב הזה, מאחר שאנחנו כבר על האובייקט, אז אחד מהגורמים המנטליים שכרוכים במדיטציה הגיע לבשלות. איזה מהם? הסחירה. הסחירה, הדרמפה. כי אתם זוכרים, הדרמפה תפקידו היה מה? להשאיר את המיינד על האובייקט. אם היילה צ'פה זה לשים אותו על האובייקט, הדרמפה זה להחזיק באובייקט. הסחירה. והכוח של הדרמפה עכשיו הגיע לשלמות. ואתם לא מאבדים יותר את האובייקט. במצב הזה גם הזיכרון שלכם מאוד משתכלל. מאוד מאוד משתכלל הזיכרון. אתם כבר לא שוכחים. זה מצב טוב, אבל עדיין יש לכם קהות וישקט. עכשיו, בגלל שאתם כבר לא צריכים לעבוד על הדרמפה, כל כך אתם מתפנים לעבור לעבודה יותר עדינה עם המיינד שלכם. אז עכשיו, מה קורה? זה כבר דיברנו בעבר. כדי להשיג את המצב הזה, אז בשלבים הראשונים, 1, 2, 3, כל פעם שאיבדתם את האובייקט, אתם צריכים להביא את המיינד חזרה. המחשבות באו וחטפו את המיינד שלי, ועכשיו אני צריכה להחזיר את המיינד שלי אל האובייקט. אני צריכה להתכנס פנימה, לעזוב את האובייקטים של החושים שמושכים אותי, ולהתכנס פנימה. אז אנחנו כל פעם מתכנסים פנימה כדי להישאר עם האובייקט, מתכנסים פנימה כדי להישאר עם האובייקט. זה חוטף, מתכנסים. אז אנחנו מאוד מפתחים את מה שקוראים ביוגה סוטרה פרטיהרה, את הנסיגה מהחושים. ומה שיקרה בדרך כלל, זה מפותח יתר על המידה. כמו השווינו את זה בזמנו לנהיגה. אתם מנסים להישאר בנתיב ואתם מושכים את ההגה, אבל יותר מדי. ומה זה נקרא שאתם משכתם יותר מדי? שאתם נהיים מכונסים מדי. והמיין נהיה עכשיו שקוע. האנרגיה היא כזאת. יש כהות. אוקיי? יש כהות כזאת. אתם כל הזמן מכנסים פנימה. אז למרות שדרמפה הגיע לבשלות, אבל עדיין יש לכם עכשיו, בגלל הניסיונות הבלתי פוסקים לכנס את המיין, מופיעה כהות. היא לא שהיא לא הייתה קודם, אבל עכשיו היא משחקת תפקיד עיקרי על הבמה. אז עכשיו באה הרמה החמישית. הרמה החמישית של מדיטציה, אנחנו מנסים להיפטר מהכהות הזאת. זה יכול להפריע כנטייה לישנוניות, אבל לא נטייה מספיק חזקה שתגרום לאבד את האובייקט. אנחנו לא ממש נרדמים, אבל אנחנו יכולים להיות כאלה ישנוניים במדיטציה. או בצורות קלות יותר, אנחנו יכולים להיות פשוט תהיים. האובייקט לא מאוד ברור, המיינד כזה מרגיש עמום, מאורפל קצת. אז אנחנו עכשיו נאבקים במצב הזה. אנחנו מנסים להעיר את עצמנו, אנחנו מנסים לרומם את המיינד. ועשיתם אנטידוט עכשיו במדיטציה שלכם למצבים האלה. אנחנו מנסים להרים את המיינד שלנו, למשל על ידי אובייקט זוהר, או למשל על ידי מחשבה על דמות מופת וכך הלאה. עכשיו, בשלב הזה, בשלב 5, הדרמפה כבר מפותחת. אתם כבר לא ממש מאבדים את האובייקט, לא מאבדים אותו בעצם. אז האמצעים האלה של לעבור, כמו שתיארנו קודם, להחליף את האובייקט ולטפל בו וכך הלאה, אתם כבר פחות צריכים אותם. אתם עכשיו צריכים רמה מעודנת יותר של מלחמה והכהות. וכדי לעשות את זה, אתם צריכים לפתח את הששין מאוד חזק, מה שקראנו דריכות. הדריכות, שזה שוב אחד מהגורמים המנטליים, כבר מנינו אילה צ'פה, מנינו דרמפה, מנינו ששין. הדריכות שמבחינה בהופעה של הכהות. ואתם זוכרים, כשמופיעה הכהות, אנחנו צריכים לרומם את המיינד. ודיברנו על האנטידוטים האלה בקורס של המדיטציה המושלמת, אז לא נחזור על זה כאן. אז מתאר לנו בבונקה רימפוצ'ה, הוא אומר שההבדל בין רמות 3, 4 ו-4 ו-5, זה ב-5 אנחנו לא קוראת כבר הכהות הגסה, או האי שקט הגס, אלה שגרמו לנו או להרדם במדיטציה או בכלל לאבד את האובייקט, אלה כבר לא קוראים. קורות רמות עדינות יותר שלהם. אוקיי, אז מה עשינו בשלב 5? כל הזמן ניסינו להעיר את עצמנו. ניסינו להרים את המיינד, כי הוא נטה להיות עמום ושקוע וכהה. אז עכשיו, כמו כל תלמיד נהיגה מתחיל, אנחנו משכנו את ההגה, אבל יותר מדי לצד השני, כי אנחנו עוד לא יודעים להישאר באמצע טוב. אז שלב 5, איך הוא נקרא, אתם זוכרים? אני חושבת, להשיג שליטה על המיינד. בשלב 6, עכשיו אנחנו צריכים להרגיע אותו חזרה, כי קודם הערנו אותו, אבל יותר מדי. הרמנו אותו יותר מדי. ועכשיו אנחנו שוב צריכים להרגיע אותו, אבל עכשיו באמפליטודות קטנות יותר. אם קודם זה היה במשיכות חזקות של ההגה, עכשיו זה משיכות עדינות יותר של ההגה. זה יכול להביא מין תחושה של תסכול קצת. אוקיי, אני מנסה, עכשיו עוד פעם נפלתי, כבר חשבתי שכבר אין, כי בשלב 4 היה ישנוניות, וב-5 נלחמתי בזה. עכשיו עוד פעם? זה חלק מהעבודה, אז אל תרגישו תסכול, זה להפך, אתם מתקדמים. רק שעכשיו זה ברמות עדינות יותר, אז תשמחו במאמצים שלכם. זה מצב מתמיד של ללמוד לשלוט במיינד. אז עכשיו אנחנו שוב מנסים להעיר את המיינד, אבל ברמות קטנות יותר. עכשיו יש סוף סכנה שנעשה יותר מדי מזה, ושוב יבוא אי שקט. אבל עכשיו הוא יבוא ברמה עדינה יותר. והשווינו את זה בזמנו כמו גלים מתחת לקרח. כן, יש שכבה של קרח על הנהר ומתחת, שזה המיינד שלנו. אנחנו עם האובייקט, אבל יש אי שקט ברקע. יש עוד דברים שמתנגנים ברקע. ומה שמבדיל רמה 5-6, זה שכבר אין לנו בעיות של כהות קלה. אתם זוכרים, הכהות הקלה הייתה אויב גדול של מדיטציה, ואחד הגדולים יותר של מדיטציה, כי אנחנו כבר עם האובייקט, והוא מרגיש לנו צלול וברור, ואנחנו יכולים לחשוב שכבר השגנו את מטרות המדיטציה, אבל עוד לא. עוד לא. אז זה אויב גדול שצריך ללמוד להבחין בו. ומה שמבחין זה עד כמה יש לנו חדות של האובייקט וחיות של המיין, של החוויה שלנו. והכוח שמעביר אותנו מחמש לשש, זה היה הששין. אוקיי? הששין מאפשר לנו להבחין במצבים שאנחנו צריכים לתקן. כשהגענו לרמה שש, זה הרמה שבה הששין הגיע, הדריכות הגיע לפיתוח מרבי. אם ברמה ארבע הדרמפה הגיע לידי שלמות, ברמה שש הששין מגיע לידי שלמות. זה מיינד נפלא, זה מיינד שאתם מבחינים מהר בכל מה שקורה בו. כשמגיע לשמירת המוסר הוא מדהים. או להבחין מה קורה, אתם טן או ג'ירפה עכשיו, אתם יכולים להבחין מיד. אז זה מיינד רמה שש. ברמה שבע, אז גם הדרמפה וגם הששים הם כבר מפותחים באופן מלא, שזה מצבים מאוד חיוביים של התודעה שלנו. אלה מצבים הרבה חסד, זה מיינד טוב. ועכשיו עדיין נשארים מאמצים מאוד עדינים שצריך לעשות, כי עדיין אין לנו תודעה אחת נקודתית. אז עכשיו המאמץ הוא להגיע לשלמות, למדיטציה מושלמת. וזה מושג על ידי הפעלת מאמץ. הכוח שמגייסים אותו הוא הפעלת מאמץ. זה כמו, אפשר להשוות לנגיד מתרגלי יוגה, אלו ביניכם שהם יוגים כאלה טובים, אז אתם כבר שולטים בתנוחה ואתם כבר שוחים בה, עכשיו אתם רוצים להביא אותה לשלמות, אתם הולכים ליינגר שיביא אתכם לשלמות. זה השלב הזה. אז זה מצב שבו אפילו אם יש רגעים קצרים של קהות או של אי שקט קלים, אתם רוצים להבחין בהם ולחסל את העקבות הקלים ביותר שלהם. אתם רוצים להיפטר מהם לגמרי. ומה שלא אמרתי, שחמש ושש, אחרי שהגעתם לחמש, חמש ושש, אנחנו מתארים אותם באופן סקוונציאלי, אחד אחרי השני, אבל זה לא בפועל קורה ככה. יש התנדנדות כל הזמן ביניהם. ולמעשה כל המצבים הם לא כאלה סקוונציאליים. אתם יכולים להיות ברמה תשע, ובימים רעים אתם יכולים ליפול בחזרה לאחד אפילו. זה קורה. זה דורש הרבה תרגול. והרבה maintenance גם, הרבה תחזוק. אפילו אחרי שכבר הגעתם לרמות גבוהות של מדיטציה, צריך כל הזמן לתחזק אותה. כל הזמן צריך לתחזק אותה. ברמה שבע, אמרנו שעכשיו רק המאמצים הדינים האלה יותר, שבאמת מנסים לשלמות. וההבדל בין רמה שבע ובין הרמות שקדמו לה, זה שכבר אין לכם חשש רציני שאתם עלולים ליפול לקהות גסה או לאי שקט גס. אין לכם חשש רציני שטיפלו לשם. עכשיו כשהוא אומר שאין לכם חשש רציני, מה זה אומר? שעדיין יש חשש. איך קוראים לזה בלוגיקה? מיינגק. מה שלא נאמר, מה שמשתמע. זאת אומרת שיש עדיין חשש מסוים. אתם עוד לא על קרקע בטוחה. אז אתם כבר לא טיפלו לגמרי, אבל עדיין יש חשש שטיפלו, ואתם כל הזמן עובדים עם המיינד כדי להשיג את המיינד אחד נקודתי. אבל עכשיו ברמה שבע המיינד שלכם הוא כבר מאוד חזק, ואתם אפילו עושים קצת מאמץ ואתם משייטים. אוקיי? עם המאמצים שאתם צריכים להפעיל הם לא כאלה גדולים, הם עדינים מאוד. אתם מבחינים מהר מה קורה, כי הששין שלכם הוא מפותח. מה שקורה, וזה לא כתוב, אבל מה שקורה כשמגיעים לרמה הזאת במדיטציה, גם ברמה 4, כבר ברמה 4, כשהגעתם לרמה 4 ואתם יכולים להישאר על האובייקט, כבר יש לכם כוח ריכוז ניכר. וכשיש כוח ריכוז ניכר, יש לכם יכולת חדירה לתוך התודעה שלא הייתה לכם קודם. לתוך התת מודע שלא היה לכם קודם. ואז פתאום מתחילים לעלות דברים מנבחי התת מודע. והם יכולים להיות לא נעימים. הם יכולים להיות דברים שהדחקתם. כי היה קשה להתמודד איתם כשהם קרו. והיה יותר פשוט להדחיק אותם. ברמה 4 הם מתחילים להופיע. והם דורשים תשומת לב. ואז אתם נותנים להם תשומת לב, ואז הם מתחילים להתאהר. ברמה 7, המיינד שלכם עוד יותר עוצמתי. ודברים שברמה 4 עוד לא עלו, ברמה 7 הם יתחילו לעלות. אז זה יכול לקחת זמן, וזה יכול להיות שלב של קושי רגשי. הדרך היא כזאת. אבל הדברים האלה, תוך כדי הקושי, הם מתאהרים, והם נעלמים. אז התהליך הזה של השגת שינה מתאהר אותנו. אבל צריכים להיות מוכנים לקושי. זה חלק מהדרך. המתרגל צריך להיות מוכן. אתם זוכרים? אמר לנו כמה לשילה, מה צריך? שלושה דברים, אתם זוכרים? הוא אמר תפנית, הוא אמר שמירת מוסר, והוא אמר נכונות לעמוד בקשיים. אז זה מסוג הקשיים. זה יכול להיות דברים פיזיים, זה יכול להיות דברים נפשיים. זה לא שמישהו ייצר אותם בשבילכם, אבל רובנו נושאים דברים שהדחקנו לתת מודע. אז ברמה הזאת הם יכולים לעלות. זה יכול לקחת זמן קצת, וצריך סבלנות ואורך רוח. במקומות האלה צריך אורך רוח. והרבה חמלה כלפי עצמנו. אז עד לרמה 7, וכולל רמה 7, יכולות להיות הפרעות למדיטציה שלנו, בין אם זה שאנחנו מאבדים לגמרי את האובייקט, בין אם זה שהקהות הקלה והישקת הקל באים ומתערבים במדיטציה ואין לנו תודעה חד נקודתית. ואנחנו ממשיכים לתרגל, ממשיכים לתרגל, ממשיכים לתרגל. מגיע שלב שבו ההפרעות האלה נרגעות מספיק, גמרנו. אנחנו מגיעים לרמה 8. ברמה 8 כבר יש לנו מידה רבה של תודעה חד נקודתית. ברמה 8 אתם מתיישבים, ובתחילת המדיטציה אתם עדיין צריכים להתכוונן. עדיין צריך להפעיל מאמץ מסוים, לא גדול, להרגיע את הקהות הקלה ואת הישקת הקל, שהם עוד לא לגמרי נעלמו, ובהתחלה הם מתחילים לנוטה, אבל אתם כבר מכירים אותם טוב, אתם כבר יודעים איך להרגיע אותם. ואז, אחרי שמפעילים מידה קטנה של מאמץ בתחילת המדיטציה, שאר המדיטציה היא כבר חד נקודתית, אתם כבר יושבים והם לא חוזרים עד סוף המדיטציה. פעם הבאה, כשתתיישבו, הם שוב ינסו, ואתם שוב מסלקים אותם. אז זה שלב 8. אז כבר יש לכם רוב הזמן מיינד חד נקודתי. שלב מדהים. והשוואה שהלמה נותן פה בתיאור שלו, זה פבונקה רמפוצ'ה, הוא משווה את זה לכאילו המאבק שאנחנו עושים במיינד שלנו, הוא כאילו קרב במלחמה עם האויבים של המדיטציה. האויבים זה הקהות והעירור יתר או האי שקט. אז בהתחלה האויבים האלה הם מאוד חזקים, ואנחנו צריכים כל הזמן להיאבק בהם. אין לנו שליטה טובה במיינד. ככל שהתרגול מתקדם, אנחנו משיגים מגדה הולכת וגוברת של שליטה, וזה מרגיש, למודד, זה מרגיש שהאויבים האלה הולכים ונחלשים. הוא פחות חושש מהם, הוא פחות מפחד מהם. הוא יותר בטוח בעצמו שהוא יכול להתמודד איתם, ויכול להרגיע אותם ולסלק אותם. אז גוברת תחושה, אנחנו מכירים לקבל תחושה של ביטחון. כשמתקדמים עוד יותר, כמו למשל בשלב 8, כבר זה מתחיל להרגיש שהם מתחילים להיכנע. הם כבר מבטרים. בהתחלת המדיטציה הם עוד קצת מנסים, ואז די, כבר אין להם כוח, התגברתי. כמעט. הם כבר לא יכולים לפגוע בי במדיטציה שלי. הכוח שהם מפעילים כאן, אם קודם היה אילה צ'פה, לשים את המיינד עם הרבה כוח, זה היה ברמות הראשונות. פה אנחנו צריכים לשים את המיינד באופן שהוא לא מקוטע. אני דילקתי קודם. ברמה 7 היה מאמץ מקוטע. אילה צ'פה מקוטע, ברמה הזאת הוא בלתי מקוטע. אבל אני אחזור על זה בשיעור הבא, אז אתם לא צריכים כרגע לדאוג על זה. ובשלב הזה אין יותר הפרעות במדיטציה, מלבד הרגעים הראשונים שאתם מתיישבים. ואז, אם עד כאן, כל הזמן אנחנו נאבקנו במידה כזאת או אחרת, באי שקט ובקהות, בשלב הזה כבר לא צריך להיאבק בהם, כי הם כבר לא מרימים ראש, למעט כמה רגעים בהתחלה. אבל אנחנו עד עכשיו, במשך חודשים או שנים, נאבקנו בהם. זה לוקח הרבה זמן להשיג את המידות האלה. אלא אם כן אתם ברטריט עמוק. אז נאבקנו בהם. אז אנחנו רגילים כל הזמן ליישר את ההגה. אנחנו רגילים כל הזמן ליישר את ההגה. אבל פה כבר לא צריך ליישר. אנחנו כבר משייטים על הכביש. אבל יש לנו הרגל כל הזמן ליישר. וההרגל הזה עצמו יגרום להפרעה במדיטציה. ופה אנחנו צריכים ללמוד להרפות מהמאבק. לתת למדיטציה לקרות בלי להתערב. זה אחד הדברים הקשים למודדים. להרפות, לתת לה לקרות. עכשיו, אתם שומעים תיאורים שמדיטציה טובה היא הרפאיה טובה, אתם זוכרים? רק בשלב הזה. אם אתם לפני זה מרפים, אז האויבים האלה ירימו ראש ואתם לא תיכנסו למדיטציה טובה. בשלב הזה צריך ללמוד להרפות. ואז מגיעים לרמה 9. אם הרמות 7 ו-8 היינו צריכים להפעיל איזושהי מידה של מאמץ, ב-8 בהתחלת המדיטציה, ב-9 לא צריך שום מאמץ. אתם מתיישבים, מסדרים את המושב, מסדרים את הרגליים, עד ששמתם ידיים על הברכיים, אתם כבר במדיטציה, משייטים. זה מצב מאוד מדהים. אני לא מדברת כאן, כי נדבר על זה או בפעם הבאה או בפעם שאחריה, על העונג שמתלווה. במצבים האלה זה כבר מדהים מדהים. זה כבר מאוד מענג, ואנחנו נדבר על זה. וזה כבר, אתם לא צריכים להפעיל שום מאמץ, אתם רק נהנים. אפילו בלי לחשוב על זה. זה קורה אוטומטית. מרוב תרגול, המיינד יודע באופן אוטומטי להיכנס למצב הזה. כתוצאה מהרבה תרגול. וזה בגלל שתרגמתם עד כאן ברמה 8 כל כך הרבה, זה הופך לאוטומטי. בבונקרים פוצ'ים משווה את זה לכמו, הוא נזיר שגדל במנזרים הטיבטיים. במנזרים הטיבטיים, אתם יודעים, הם לא נותנים לעלות למגרש הפולמוסים עם חומר כתוב. הם צריכים ללמוד הכל בעל פה. ולא רק ללמוד בעל פה, אלא, אתם יודעים, אתם לומדים משהו בעל פה, ועכשיו אומרים לכם, עכשיו תתחילי מהעבירה מספר 3. לא, 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 אני צריכה אחד. לא, אתם צריכים להיות מסוגלים לשלוף איפה שעלמה אומר, מכאן אתם שולפים מיד. זאת אומרת, מידה מדהימה של בקיאות בשינון שלכם. אז הוא משווה את זה למידה הזאת כאן. כמו שמישהו למד בעל פה, טוב טוב, ומאיפה שמתחילים אותו הוא ממשיך. אז אותו דבר כאן, הוא כל כך מורגל במדיטציה, אז מכוח ההרגל הזה הוא נכנס לתודעה שהיא חד נקודתית אוטומטית. לזה אנחנו קראנו טינגנדזין בטיבטית, סמאדי קראנו לזה. סמאדי בכתבים ההודים יש משמעויות אחרות גם. אצלנו קראנו לזה סמאדי, מצב של ריכוז חד נקודתי. זה עוד לא שינה, כן? אתם זוכרים? זה עוד לא שינה. אבל זה נפלא, זה מדהים. אם אתם זוכרים, דיברנו בתיאורים של סמסרה. דיברנו על 3 עולמות בסמסרה. יש את העולם התשוקות, שבו אנחנו נמצאים, נשלטים על ידי תשוקות לאוכל, לסקס ולכל דבר אחר. גם התחיות הן כמו תשוקות, הן רק בכיוון השני. תחייה זה תשוקה שלא יהיה לי משהו, או תשוקה להיפטר ממשהו, אז זה גם תשוקה. אז זה עולם אחד. יש עולמות עדיין בסמסרה שמעל עולם התשוקות, עולם הצורות, עולם חסרי הצורה. אלה עולמות שהיצורים ששוכנים שם, לפעמים אנחנו קוראים להם אלים. זה כמו לגור, אני לא יודעת, בצפון קליפורניה. מקום שמזג אוויר תמיד טוב, והאוכל תמיד אורגני, ושכונת יוקרה, חיים טובים. אבל זמני, זמני. נאלצים ליפול משם. אז זאת לא מטרה ראויה שאנחנו רוצים לחתור אליה, כי נופלים משם. אז אלה גני עדן זמניים כאלה, שאפשר להיוולד לתוכם. כל אחד מהם מאופיין על ידי מצב תודעה ספציפי לו. מצב התודעה של עולם התשוקות, איך מגיעים לשם? עושים כל היום אימייל. זה משאיר אותנו בעולם התשוקות. מיינד עסוק. אם אתם מתים ממיינד כזה, אתם נולדים לעולם התשוקות. אם אתם עושים הרבה מדיטציה, הולכים לריטריטים, אתם יכולים ומתרגלים הרבה מדיטציה, מגיעים למיינד חד נקודתי, למשל, עמה 9, מתרגלים את זה הרבה. אתם יכולים להגיע לעולם הצורות, לגן עדן הזמני הזה. זה עדיין סמסרי. עדיין לא השתחררתם מהנגעים הרוחניים ומהזרעים שלהם. אם עשיתם מדיטציה בריכוז גבוה רוב חייכם, נגיד אדם מפתח את זה בגיל צעיר ואז רוב חייו, זה מה שהוא עושה, הוא יכול להגיע לעולם חסרי הצורה, שזה גני עדן גבוהים יותר ומעודנים יותר, הם עדיין גני עדן זמניים ונאלצים ליפול משם וליפול עמוק. כי הם עוד לא חיסלו את הזרעים של הנגעים הרוחניים שלהם, אבל הם אולי לא יודעים את זה בזמן שהם שם. אז אנחנו, כמו שאתם יודעים, לא שואפים להגיע לשם, אנחנו שואפים להגיע למצב 9, ממנו לעבור לשינה שנדבר עליו בשיעורים הבאים, ומשם ללכת ולראות ריקות ישירות. לכוון אז את התרגול שלנו להשיג תובנה של ריקות, שעל זה נדבר בקורס הבא של שלבי המדיטציה. להשיג תובנה של ריקות, וכל התרגול הזה של מדיטציה הוא סופר חשוב, והוא כולו להביא אותנו לשכבה הדקה הזאת בספקטרום של כל מצבי התודעה השונים של עולם התשוקות, עולם הצורות ועולם חסרי הצורה. יש בכל אחד מהם 4 שלבים גם. יש כאן קטע קטן, השלב המקדים של השלב הראשון של עולם הצורות, את השינה הזה אנחנו רוצים. אנחנו עדיין רוצים שיהיה מידה מספקת של חשיבה שתאפשר לנו לעבור לראות ריקות ישירות. זאת אומרת, אנחנו רוצים לצאת מעולם התשוקות במדיטציה. לצאת מעולם התשוקות, אבל רק יציאה קטנה. אם אנחנו עוברים לפה יותר גבוה, המיינד נהיה יותר מדי ארטילאי, והוא לא יהיה מסוגל לראות ריקות ישירות. הוא לא יהיה מסוגל לעשות את העבודה, למשל, כמו שמאסטר קמאלה השיל תאר לנו, לעשות את החלוקה למצבורים או לכוחות החושים וכך הלאה, ולהתמקד בהם ואז לראות את הריקות שלו. הוא יותר מדי ארטילאי כאן. אז אומנם מדיטציה בריכוז יותר גבוה, אבל היא משאירה אותנו בעולם הסובב. אז אותה אפשר לעשות יותר מאוחר, אבל קודם אנחנו רוצים להגיע לקטע הקטן הזה, ומשם להמריא. לראות ריקות ישירות ולהמריא. אז למה כל הסיפור הזה פתאום עכשיו? כי דיברנו על רמה 9. רמה 9 זה הרמה האחרונה בעולם התשוקות שהיא חד נקודתית. של מיינד שהוא חד נקודתי. הוא עדיין בעולם התשוקות. אנחנו רוצים לעבור צעד קטן מעבר. הצעד הקטן הזה יכול לקחת זמן. אנחנו ממשיכים לתרגל מדיטציה ברמה 9. זמן מה? עד שאנחנו מגיעים לשינה. אז זה התיאור של הרמות. יש עוד קטע קטן שמצטרף לתיאור הזה. את ההמשך של השינה נעשה בשיעור אחר. אז הקטע שמצטרף, אמרנו, זה התחושות שמתלוות. והמעברים, וזה יהיה, אולי טיפה כבר הזכרנו, וזה יהיה לסכם את זה, סיכום. אז ברמה הראשונה, התחושה שמלווה את הרמה הראשונה, זה מודעות הולכת וגדלה למחשבות המשתתות שיש במיינד שלנו. אנחנו הזכרנו את זה קודם, זה עכשיו מין סיכום כזה. אנחנו מתחילים להיות מודעים שהמיינד שלנו פרוע, לפני זה לא היינו מודעים. למה אני עוברת על הרשימה הזאת? כדי לעזור לנו להבחין באיפה אנחנו נמצאים. ברמה השנייה, התחושה שמלווה אותה זה שהמחשבות המשתתות מרפות מדי פעם. מדי פעם הן הולכות לנוח. ברמה השלישית אנחנו מקבלים את התחושה שהמחשבות המשתתות, אלה שגונבות את המיינד שלנו, מתחילות להתעייף. זאת התחושה שמלווה, הן כבר מתעייפות, הן כבר מתחילות לוותר. ניסיתי לחטוף לך את המיין, ניסיתי, את לא נתת לי, אוקיי. מתחיל להתעייף. אז ברמות האלה, מה ההישג שאתם יכולים להצביע עליו, ההישג בתרגול שלכם? אנחנו נצביע שאתם עכשיו מתחילים להבחין שיש בלגן העין שלכם, אוקיי? קודם לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים. זה הישג רוחני. כשאתם יודעים שיש שם בלגן לטפל בו ולנקות, אז זה הישג רוחני גדול. קודם אתם בבורות גמורה, אודות המיין שלכם, אתם בכלל לא יודעים מה קורה במיין. אז כשאתם יודעים שאתם בהסחת דעת, זה הישג גדול, אתם מתחילים לזהות את האויב. ברמות הבאות, אתם מרגישים שההסחות האלה מתחילות להירגע קצת, ושהכהות הגסה והאי שקט הגס כבר לא כל הזמן מתקיפים אתכם. את זה תרגישו במדיטציה, זה יתחיל להתבטא גם בחיים מחוץ למדיטציה. אתם תהיו יותר ערניים, יותר חדים, יותר ממוקדים. מיינד יתחיל להשתפר. ואמרנו ברמות המתקדמות של המדיטציה, התחושה היא שכל האויבים האלה מתחילים להיחלש לגמרי. שכבר ידינו מתחילה להיות על העליונה. ועכשיו אנחנו עוברים על ההבדלים, איך הרמות נבדלות אחת מהשנייה. יהיה מידה של חזרה על מה שכבר אמרנו, אבל זה יעזור לכם שוב להכיר את הרמות השונות יותר טוב. אז ברמה השנייה, אנחנו יכולים להישאר יותר זמן קצת על האובייקט. זה ההבדל העיקרי בין הרמה השנייה והראשונה. ברמה השנייה יהיו אולי כמה דקות של שהייה עם האובייקט. מה מבדיל את הרמה השלישית מהשנייה? האורך של הזמנים שבהם אתם לא על האובייקט. ברמה השלישית, הקטעים של הבלגן מתחילים להתקצר. אתם פחות עסוקים בארוחת צהריים. עדיין עסוקים פחות. ברמה הרביעית לעומת השלישית, אתם כבר לא מאבדים את האובייקט. מה מבדיל את החמישית מהרביעית? אתם עדיין יכולים לקבל התקפות של קהות ושל אי שקט, אבל הם כבר לא יהיו עוצמתיות מספיק כדי להסיט אתכם לגמרי מהאובייקט. מה מבדיל את רמה 6 לעומת רמה 5? ברמה 6 אתם כבר לא צריכים לדאוג לקהות קלה, כי טיפלתם בה ברמה 5. עדיין יהיה לכם אי שקט קל ברמה 6. מה מבדיל את 7 לעומת 6? זה אמרנו קודם, שכבר אין סכנה רצינית שאתם טיפלו לאי שקט קל או לקהות קלה, אבל עדיין יש מידה של סכנה. אז ברמה 7 אתם מתחילים להיפטר מהקהות והאי שקט, אבל עוד לא לגמרי. עוד לא לגמרי. הם כבר מרגישים חלשים, אבל הם עוד לא נעלמו. אבל הם חלשים מדי בכדי לפגוע בכם פגיעה גדולה. אחר כך, בין 8 ל-9, מה ההבדל? שב-8 עדיין צריך מאמץ קטן בהתחלה, ב-9, בלי שום מאמץ. שאלות עד כאן.
למה יקרה? שתי שאלות. שאלה אחת, שאלה שמלווה אותי הרבה מאוד שנים עם הלימוד, ואולי עכשיו תהיה לי הקרמה שאני אבין את התשובה. שאנחנו אומרים שאנחנו בריכוז חד נקודתי. כן. זאת אומרת שיש לנו אובייקט והוא לא זז. מצד שני,
המיינד לא זז.
כן. מצד שני, מתארים תנועתיות של אפקט כמו בסרט, שבסרט יש אובייקטים שהם זזים.
האובייקט יכול לזוז, אבל המיינד שלך בריכוז חד נקודתי, את משיגה מידה כזאת של שליטה במיינד, שגם אם האובייקט זז, אז איתו. את לא מאבדת את האובייקט, ואין שום כוח שפוגם בבהירות, ביציבות של המיינד שלך ובחדות של המיינד שלך. והאובייקט יכול להיות סרט, מה שאנחנו מתארים.
אוקיי. אז
המיינד שלך, אבל יש לך שליטה גמורה במיינד.
אוקיי. השאלה השנייה שאני לא כל כך מבינה, בגלל שאני כל כך קשה לי להיאבק במיינד שלי בזמן המדיטציה, אני מנסה להבין כאילו את הסיבה לעונג, זאת אומרת, מאיפה יבוא עונג? זאת אומרת, אוקיי, אז אני אהיה לאובייקט, אבל מה הסיבה לעונג?
התשובה למה הסיבה לעונג קשורה למה הסיבה להיעדר עונג. אתם יודעים שהרוחות הולכות יחד עם המחשבות, הרוחות בגוף. כל אדם, מיינד שלנו כל כך לא שקט, יש לנו בלגן נורא באנרגיות בגוף. כשכל זה נרגע, בלגן נרגע, במקביל לזה גם הנגעים הרוחניים נרגעים. הזרעים לא נעלמים עדיין, כמו שאתם יודעים, אבל הם מאוד נרגעים. וכשהם נרגעים, מה נשאר? תמשיכי לתרגל, את תדעי את התשוב.
תודה.
היא תבוא. זה כמו, אני לא יודעת אם יש ביניכם, לא אני, אבל יש מתרגלי יוגה, שהיוגה מתחילה להיות עונג צרוף. יש אנשים שעושים ריצת בוקר כל יום, וזה נהיה עונג צרוף. זה כזה דבר. עכשיו, הרוחות מתחילות להסתדר. כן.
גם לי יש את השאלות. אחת בהמשך לשאלה של תמר, מתי מופיע השינג'אן בתשעה
שנים? אחרי השלב התשיעי.
השינג'אן מופיע רק אחרי השלב, זאת אומרת, מה?
יש עונג גם קודם, אבל הוא לא נקרא שינג'אן. הוא לא בסדר גודל של שינג'אן. השינג'אן עצמו, בשיעור הבא, אחרי השלב התשיעי.
והשאלה השנייה, האם אפשר להשיג שינה גם בלי לעבור את כל תשעת השלבים?
התשובה היא כן ולא. כדי להשיג שינה צריך להרגיע את הקהות, הגסה והקלה, והשקט הגס והקל. איך תבוא הרגיעה הזאת? אז פה יש מודל כזה, איך זה מתפתח. יש גם מודלים אחרים. זה לא חייב ללכת ככה, וזה גם לא חייב להיות כזה סדרתי. ויכול להיות שיש לך הבלחות של מצבים מדהימים, ואז נפילות בחזרה למצבים יותר נמוכים במדיטציה. ולא תמיד המודד מבחין כל כך ברור במצבים האלה. אז התשובה היא כן, מבחינה זאת שכל האישקת והישנוניות וככה הלאה צריכים להירגע, ואנחנו צריכים ללמוד לנווט בדיוק, לשייט חלק. איך התהליך בדיוק מתפתח, זה יכול להיות אינדיבידואלי ואישי. ויהיו מודלים אחרים, ולמשל במקרא הבא תקבלו שבעה שלבים, שיש הגבלה מאוד רבה בין שני אלה, ובמקומות אחרים, מאסטר גדול שלמדנו איתו מדבר על 10 שלבים, ואולי יום אחד נלמד את מה שהוא מלמד, כי זה ראוי ללמוד. אז זה מודל אחד, כן, אבל הוא טוב.
והעונג שמופיע לפני השינג'אן, זה גם נקרא עונג של קלות הרגול? סוג של?
סוג של, כן.
תודה.
כן. כשאת רואה את הכרית מדיטציה ואת רוצה להתיישב עליה. את ממש רוצה להתיישב עליה. את יודעת שזה בא עכשיו.
שלום.
שלום.
סליחה, אולי ה-IQ שלי לא כל כך. לשאלות שאני הולך לשאול. אז האם אני הבנתי נכון שמתרגל איש פקי במדיטציה יכול ישר להמריא או לקפוץ לרמה 9 או צריך לעבור את כולם? והשאלה השנייה, כששם סרטט עולם התשוקות, והיה מין מרווח כזה,
כן,
שעובר
כן.
לעולם הצורות והזה, אז אני לא הבנתי ממש מה יש בתוכו,
כן.
במקום הספציפי הזה.
כן. אז האם אפשר להמריא ככה בלי לתרגל?
לא בלי לתרגל, מי שמתרגל, אנשים שנמצאים פה,
כן.
יכולים מתישהו להתחיל מרמה 9 או לא.
אני אישית לא מכירה כאלה, אבל אני לא יכולה להגיד שאין כאלה. יכול להיות שהם תרגלו הרבה בחיים קודמים, וזה בא להם מאוד בקלות, והם אמרו, אבל אני לא מכירה מישהו כזה. השאלה השנייה שלך, בקשר לקטע הקטן, א', אתה מוזמן לבוא, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אם תבוא, אבל כבר דיברנו עליו הרבה, בגלל זה לא פירטתי כאן. כי אנשים פה כבר מכירים את התיאור ואת הסיפור הזה. זו רמה מסוימת שנקראת מיצ'וק מה בטיבטית בעברית. יש כמה תרגומים, זו מילה קשה לתרגום. עוצמתי ביותר אנחנו קוראים לו בטקסט הזה. זה מצב שהוא נקרא עוצמתי ביותר, כי ממנו אפשר להמריא, כי ממנו החוכמה נפתחת לפניך. אם תעשה את המדיטציה נכון. אז לא פירטנו כאן, פירטנו בעבר, עוד נפרט בעתיד. אז אתה מוזמן לבוא, או איפה חיים? תציק לו, הוא יעזור לך.
בשאלה האחרונה, מה שהיה כתוב שם, אילה צ'יפה.
אילה צ'יפה, כן.
כן, שאני בדמיון שלי, אני מתרכז באובייקט מסוים, או באדם שאני, לדוגמה למענו, אני עושה את המדיטציה.
כן.
למה? לאחד משניהם?
באדם שאתה למענו עושה את המדיטציה, הוא יכול לספחק שני תפקידים. הוא יכול להיות ברמה שאתה מביא את המוטיבציה למדיטציה. למה בכלל לעשות את המאמץ? אז הוא עוזר לך לשמור על המוטיבציה, כי אם אתה תתחיל לתרגל, אתה תראה שזה לא קל. אז אתה צריך כל פעם להזכיר לעצמך למה לעשות, כי זה לא קל. אז למה? אז אתה נזכר באותו אדם שאתה אוהב ושאתה רוצה לעזור לו ושאתה רוצה, בגלל החמלה עליו, אתה מוכן להתאמץ. זה תפקיד אחד. אז זה בשלב, עוד לפני שנכנסת למדיטציה של הקיבוע, זאת מדיטציה אנליטית, ששם הוא האובייקט, אבל הוא לא בהכרח האובייקט במדיטציית קיבוע שלך. אבל הוא יכול להיות אובייקט במדיטציית קיבוע שלך. זה אפשרי. שזה אתה צריך להתייעץ עם מורה שייתן לך אובייקט.
תודה.
Okay. תודה למה דבורה. אני רוצה לשאול, במדיטציית קיבוע, איפה נופל מצב כזה שבו את נמצאת על האובייקט, שואה בו, על האובייקט, אבל בו בזמן את מודעת לזה. את מודעת לזה שאת עליו. זאת אומרת, יש... ואז...
כן. אז עכשיו השאלה, איך את מודעת לזה? איך המעבר מאחד לשני? אז עשינו במעמודרה, אתם זוכרים, היה לנו אובייקט, והיה לנו הקטע הקטן במיינד ש... מסתכל במיינד מה המיינד עושה בלי להיכנס למחשבות. הוא רואה את המחשבות אבל הוא לא מתערב בהן. הוא העיתונאי, הצופה. השאלה איך קורה המעבר ביניהם, עד כמה הוא חלק, עד כמה הוא... אז אני... לאדם שהשיג מדיטציה חד נקודתית, יש בו זמנית מודעות מאוד מאוד מפותחת. הוא יודע שהוא נמצא במדיטציה חד נקודתית. אז עדיין הרגע של שיהיה על האובייקט והרגע של המודעות למים שנמצא על האובייקט הם שני רגעים שונים. אבל המעבר ביניהם יכול להיות כל כך מהיר, כל כך מהיר, שהוא מרגיש כמו בו זמני. אבל אצל מודד שהוא פחות מנוסה, זה יהיה פעם זה ולאט לאט זה ואז לחזור לכך.
כן, ואז יש גם איזה סוג של דיאלוג, כי את מתבוננת באובייקט ואת
כן.
בעצם...
כן. מתוך... אז זה קורה לפני השינה, לפני רמת תשע. הדיאלוג הזה קורה לפני רמת תשע. רמת תשע כבר רמה אחרת. הדיאלוגים האלה כבר הסתיימו קודם.
תודה.
זה רמה מאוד מתקדמת. כן.
תודה.
כן. אז תודה רבה לכם על הסבלנות. תודה רבה לאורחים שלנו שקפצו ככה למים בלי הכנה ונשארו ובורחו. תודה רבה.
Suma bifrachim aduya in hatzili yabashot la'ava lechama ulevana hi aduya ufninim shel kol chesed em ra'ata בליבי ירחנה בך אבישנה כגן של אבנתיה בליבי ירחנה בך אבישנה כגן של אבנתיה אומיתנו בך כל בריאה בעולם שכולו תורה איבן כל אשר משנה אלו הם נובים, ובכך לא יזכו בגופים סתבים, אשר משנה אלו.